וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. אומר רש"י, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, אמר, אלו שני מלכים שהיינו בטוחים עליהם, לא עמדו בשניהם, אנו על אחת כמה וכמה, לפיכך והיה גורמו. אני רוצה לדעת שהתפקיד של סיחון מלך האמורי, ואוג מלך הבשן, התפקיד שלהם היה למנוע את עם ישראל שייכנס לארץ ישראל. ככה גם רש"י אומר בפרשה הקודמת, שמשה רבנו בא אליו בדרכי שלום, רק מבקש, תן לי לעבור בארץ הזאת לארץ ישראל, אומר לה, כל ענייננו, כל המהות שלנו זה למנוע מעם ישראל להיכנס לארץ ישראל. אתה רוצה שאנחנו נעבור דרכך? אנחנו לא יכולים, קיבלנו על זה כסף. אי אפשר למעול בתפקיד. אבל אחרי שהם נוצחו, אחרי שהם הפסידו במלחמה, אז כמובן בלק בן ציפור נכנס ללחץ. עכשיו צריך לדעת שהלחץ הוא לחץ רק פסיכולוגי. מדוע? כי אנחנו לא מצווים להילחם במואב. למואב יש זכויות, בגלל שמואב הוא מילות, בגלל שלא תציל את אברהם, זה רש"י אומר, כל הדברים האלה. אבל לפעמים יש אנשים, יש עמים שלמים, נכנסים ללחץ. מה שנקרא בלשן שלנו דמיונות, הזיות. אתה מפחד, מה אתה מפחד? כלום, רק כל מיני דמיון. זה המציאות של ויגור, פסוק ג' ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רבו, ויקץ מואב מפני בני ישראל. ויגור לשון מורה, כמו גורו לכם, תפחדו לכם. עד כדי כך, זאת אומרת, פחד, פחד זה דמיון. היה להם דמיונות, אוי אוי אוי, עד מה הם גמרו איתנו.
הם לא רוצים להתקיף
אותם. מה?
הם לא מקבלים נבואה.
הם לא למדו תורה, אתה חושב?
הם לא למדו.
אני בדקתי, מה אני ידע. והכנסו להם, מה פה, זה מזכיר לי, מלחמת ששת הימים, מלחמת קדש, המצרים ברחו, ברחו פשוט, איך אומרים, גדודים, חטיבות שלמות, ברחו, איך היו בורחים? היו בורחים, מורדים את הנעליים במדבר, לא היה. על מה אתם בורחים? מה ככה? פחד אחד אותם. פחד אלוקים, אחר זאת והתחילו לברוח ולברוח. פסיכולוגיה זה דבר כזה שלפעמים אדם אוכל בו איזה פחד, הוא לא יודע אפילו מה מקור הפחד. הם ידעו שהם מה הם יכולים לעשות. אבל ככה זה היה המציאות שלהם. ישראל רק הם עמדו בערבות מואב, לא עשו שום דבר, שום מחנות אפילו למלחמה נגדם. זה משהו ויגר, ויקוץ מואב, קצו בחייהם. זאת אומרת, עד כדי כך הם פחדו, שכבר נמאס להם מהחיים, מרוב פחד, הדבר הזה. כן, אז זה היה המציאות הפסיכולוגית שלהם. פחדו מעם ישראל. אבל באמת, ישראל לא היו מצווים לכבוש את מואב, ולא את עמון, כן. אבל הפחד אחר, גם היום, בעזרת השם, יאחוז פחד את האויבינו. בעזרת השם. אנחנו בפרק, בשבת, פרק כף ב', כן. סליחה, לא כף ב', אלא כף א', כן, כף א'. אנחנו עוסקים, הנושא שעוסקים בה זה עניין של מוקצה, כן, ענייני מוקצה. בית שמאי אומרים, מגביעין מן השולחן עצמות וקליפין, ובית הלל אומרים, נוטל את הטבלה כולה ומנערה. לאדם גומרים לאכול, נשארים עצמות על השולחן, וקליפות, קליפות של אגוזים ודברים כאלה. אז יש כאן בירור, האם יש להם דין של מוקצה, או אין להם דין של מוקצה. בואו נראה את זה בטוב. בית שמאי אומרים, מגביעים מן השולחן, מעבירים בידיים מעל השולחן בשבת. נראה בהמשך ש... יש שתי גרסות, שאומרים זה בית הלל, אבל כאן אומרת על גרסה הראשונה. עצמות הראויות למאכל כלבים, אפשר להוציא אותם מהשולחן, וקליפין שהם מאכל בהמה. רש"י מפרש עצמות קשות שאינן ראויות לכלב, וקליפין של אגוזים, בטעמם של בית שמיים, מדוע אפשר להוריד את זה מהשולחן בידיים, שאינם מוסרים מוקצה בשבת. אצלהם אין מוקצה בשבת. ובית הלל אומרים, נוטל את הטבלה כולה, טבלת השולחן, אי אפשר להרים בידיים, אבל עושה בדרך של שינוי. זה אפשרי, כן. ומנערה, מפיל מעלה את העצמות והקליפין, שהטבלה, שהטבלה, טבלה זה שולחן, שהטבלה תורת כלי עליה. ואז זה מותר. לכן מותר לטלטלה בשבת. הוא מטלטל לידי את העצמות והקליפין, שטלטול מן הצד זה נקרא. מותר, זאת אומרת, הוא מזיז את השולחן ומהפך אותו קצת, זה מותר. אבל אסור לטלטל את העצמות והקליפין בידיים, זה לא. שואיל ולא היו מוכנות מערב שבת למאכל בהמה, הרי הם מוקצה. זה גרסה אחת, הוא מביא כאן גרסה אחרת הפוכה. בתוספת הגרסה היא להפך. בית הלל אומרים מגביעים מן השולחן עצמות וקליפין, ובית שמאי אומרים נוטל הטבלה כולה מנערה. וכן אמרו גם בגמרא, אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה. אין לנו סומכים על משנתנו כמו שהיא, אלא מוחלפת שיטתה שבית שמאי סוברים כרבי יהודה, האוסר מוקצה בשבת. ובית הלל כרבי שמעון שאינו אוסר מוקצה בשבת. ואם לדעת רוב המפרשים לא התיר רבי שמעון את הטבלה בשבת, אלא כגון עצמות הראויות למאכל כלבים, או קליפות הראויות למאכל בהמה כיצא בזה. זה מותר. אבל דבר שאינו ראוי לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה, זה כמו אבן, אין לזה שום שימוש. אף רבי שמעון אינו מתיר לטלטלו בשבת. מעבירים מלפני השולחן, ויש אומרים מעל השולחן, פירורים פחות מכזית, אפילו הם פחות מכזית, מעבירים. ושיער אפונים, קליפות של אפונה, אפשר להוריד מהשולחן. ושיער של אדשים זה גם קליפות של אדשים, מפני שהוא מאכל בהמה. ומאכל בהמה ראינו שמותר, שהפירורים והקליפות הללו רואים למאכל בהמה. לכך מותר לטלטלם בשבת. ספוג. עכשיו, מה זה ספוג? מה זה ספוג? אני יודע.
לשטוף
כלים? היום יש ספוג. עשויים מחומר פלסטיק כזה. אבל פעם היו ספוגים, בים יש בעל חי כזה, שקוראים לו ספוג, שמוצאים. אני עוד בילדותי לפני עשרות שנים זוכר את הספוגים האלה. הבעיה עם הספוג שהוא סופג, לכן קוראים לו ספוג. וכשלוחצים עליו, הוא סוחטים אותו. הוא סופג מים וסוחטים אותו. לכן גם היום, כששוטפים כלים בשבת, אז אסור לעשות את זה בספוג. לא עושים מספוג, אלא עושים את זה עם רשת כזאת, יש רשת, אבל לא מספוג. לגבי הספוג הזה, מה דינו של הספוג? בוא נראה. ספוג שמקנחים בו, שהוא רטוב את השולחן, אם יש לו אור בית אחיזה, זאת אומרת, זה ספוג עם ידית, שיתנו חתכת אור, בית אחיזה של אור, שיחזנו בו, מקנחים בו בשבת. ואם לאו, אין לו בית אחיזה, הם מקנחים בו בשבת. מדוע? לפי שהוא נשחק, שאוכל בידו, ככה הוא אוכל רק בידית. וסחיטת הבגד מהמים אסורה בשבת, משום שהיא כקיבוץ. חכמים אומרים, בין כך ובין כך, לא משנה. בין שיש לו בית אחיזה, בין שאין לו, ניטל בשבת, מותר לטלטלו בשבת, שהוא נגוב, שתורה כלי עליה. ואינו מקבל תומה. מצד אחד זה כלי, המצד שני זה לא בדיוק כלי, כי הוא לא מקבל תומה, כי כל כלי מקבל. ואינו ממיני הכלים המקבלים תומה, כמו בגד, אור, שק, כלי עץ, כלי מתכת, כלי חרת, אלא יש לו אמנם כלי, אבל לכם מותר לטלטלו בשבת, אבל לא כלי כמו שראינו שהוא מקבל תומה, מסוג כלי אחר. טוב, רבותיי, אנחנו ברב קוק. בישראל ותחייתו, בסעיף כף ד', לא, סליחה, סעיף כף א', בבקשה. יזוקק העולם, הרב צריך לדעת, הוא אדם שרואה את העתיד, שאלו אותי איך, שאלו אותו, אני לא יודע. כן, לא, יש אנחנו מכירים את המושג הזה, ראיית העתיד, מהנבואה. הנביא, הוא רואה את העתיד. הנביא מסתכל אלפי שנים קדימה ואומר מה יהיה. למשל, זה שאנחנו היום בארץ ישראל, זה הגשמת חזון נביאי ישראל. הנביא אומר עוד, עם ישראל יתקבץ לארצו, תהיה גלות ארוכה וגם תהיה תחייה, תחיינה עצומות היבשות וכו', אומר הנביא. אנחנו לא מכירים את זה, כי אנחנו חיים בעולם מאוד ריאליסטי, נאמר. רואים בקושי קדימה כמה ימים, לפעמים גם זה לא. לעומת זה, הנביא, הוא יש לו ראייה, למה? כי יש לו רוח הקודש, זה נקרא, יש לו קשר עם אלוקים. והקשר הזה, הוא מביא אותו לידי ראיית העתיד, הוא רואה את העתיד, אלפי שנים קדימה. אותו דבר, אנשים שהם לא נביאים, אבל יש להם את הניצוץ הזה, את הסייעת הנשמה, הרוח הקודש הזה, הם רואים את העתיד. קוראים לזה בלשון שלנו בעלי חזון, בעלי חזון. להבדיל, גם הרצל היה בעל חזון. הוא ראה את מדינת ישראל, למרות שעד הייתה חריבה, לא היה מדינה, לא היה שום דבר, הוא בעל חזון, רואה, מסתכל קדימה, רואה את ה... אינטואיציה, דבר... לא, לא, יש לו, הוא אדם רוחני, אדם שמסתכל לעתיד. הוא אדם בעל רוח, הוא בעל אידיאלים, בעל... הוא אומר, אני הולך להקים תנועה פוליטית שקוראים ציונות, שהיא תנועה מדינית, אז מטבע הדברים, הוא אומר, אני רוצה לראות, אני רוחי, איזה מדינה היא תהיה כאן? אם הוא הולך להקים תנועה שתקים מדינה, אז זה כמו ארכיטקט, שהוא הולך להקים בית, אז קודם כל צריך לדמיין לעצמו את הבית, לפני שהבית קיים. זה אמר הבית הלאומי, אז הוא ככה מסתכל. זאת אומרת, זה דוגמה אני נותן להבדיל. ככה בא רוח הקודש, הוא מסתכל קדימה, הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים בעין הרגילה, כן. מה רצית לשאול?
אבל הוא היה לא דתי.
מי?
הרצל.
הרצל היה בן אדם טוב מאוד. אז באיזשהו לא היה...
אני חושב שהוא היה לא דתי.
כן.
לא עשיתי ברית מילה בשביל ילדים שלו.
איפה שמעת לשון הרע הזה?
כן, לשון הרע?
כן, לשון הרע. חבל, הוא אדם טוב מאוד. עכשיו, איפה אתה נמצא? באיזה עיר?
ירושלים.
אתה יודע למה? בגלל הרצל. תגיד תודה.
תודה, גם בטח.
לא הייתה תנועה מדינית שקוראים לה ציונות, שהיא חרתה על דגלה להקים מדינה, והוא מסר את נפשו על הקמת התנועה הזאת, הוא ייסד אותה, והוא פעל. אז היום היית יכול להיות, מאיזה ארץ באת?
מארץ, ישראל.
האישה, אבל איפה באת?
באת, יוקרנה.
יוקרנה, היית ביוקרנה עכשיו. אפשר להגיד תודה או לא צריך להגיד תודה? תגיד תודה, ודאי. אני לא אדבר לשון הרע. זה שהוא לא בדיוק הניח תפילין, הוא לא קיים מצוות, גם אנחנו, כל אחד יש לו פה ושם כמה חולשות. בסדר? בוא נסתכל טוב, לא על הרצל, ולא על אף בן אדם. בסדר? סליחה. עכשיו, הסעיף הזה עוסק בעתיד. איך נראה בעתיד? זה מעניין אתכם? מעניין אתכם?
כן.
אז תקראו, בואו נסתכלו. יזוקק העולם ויואר. מה זה יזוקק? מלשון זיקוק. מה זה לזקק? לזקק זה לטהר. כן, זיקוק, אומרים. אז זה עניין של יזוקק העולם, ועל ידי הזיקוק הזה, הוא יואר, העולם יהיה מואר, מואר באור, אור השם. יתעלה העולם ויונהר, יהיה נהרה, נהרה זה גם סוף שלו. יתוודה העולם ויתגלה העולם. אחרי עשרת סיגיו, סיגיו זה לכלוך, שבמתכת יש סיגים, וצירוף בדיליו, שכל משהו שואף ושוקק אליו, כל משהו מתגבר ומתאמץ להגיע לו, בכל הדדים, בכל הדרכים, הכל דבר השם הוא. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים, ברור שאמר והיה עולם, כל מה שאנחנו רואים זה דבר השם. הכל מנהרי נחלי אדני קודש העליון יוצא. הכל, כל ההיסטוריה, כל המציאות, כולה מתחילה מנהרי נחלי אדני קודש העליון. הכל מתחיל מהבורא. יוכל הדבר בכנסת ישראל. האור הזה יתגלה בכנסת ישראל קודם כל. המוגבלה בגבול נחלת ישראל. זאת האומה, הכוונה אל עם ישראל, היחידה בעולם אשר השם הוא נחלתם מאז ומעולם. ויורחב הדבר ויבורה על כל העולם וכל העולמים, דרך עם ישראל, כל האנושות, כל העולמים, כל העולם יואר, אבל הוא יואר על ידי עם ישראל, שכל מה ששאפו ושואפים אליו, הכל עם אל פועלים, הכל פועלים ביחד עם האל להביא אור לעולם. הכל פונה למגמה הרוממה הרצויה האידיאלית אשר בסל שדי תתלונן. הכל משכלל את העצה העמוקה אשר שאושעה על כפיים מראש מקדם, קורא הדורות מראש. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כבר ראה את העתיד, כמו הארכיטקט שרואה את העתיד. וכל מה שנעשה באורך כל הדורות וכל מה שנעשה בבריאה, הכל בא להגשים לחלק מתהליך של הגשמת העתיד שבו יואר העולם. ויהיה אצלו המון ויש שעשועים יום יום, משחקת לפניו בחולת, משחקת בתבל ארצו, ושעשועי את בני האדם. לא קיימים הראשונים, בהתחלת ההיסטוריה היה ניצות של אור, היה איזה פה ושם איזה הערה, משהו, דבר קטן. לא קיימים הראשונים שהציד שביב אור ויעלה, כמו איזה בעל תשובה שבא למכון מאיר, איזה אפ, חתכת אור יש לו, אפ, נעלם. ככה גם ההיסטוריה. בהתחלה היו הערות כאלה ואחרות, אבל הן היו נעלמות בחשקת הצרות שהיו באותה תקופה. אבל לעתיד לבוא זה לא יהיה ככה, לעתיד לבוא הכל יהיה מואר. לא העולם אל יוצרו ישוב במחשבה כי רחוק ממנו, אלא יהיה כאן מפח. העולם כולו ימלא כבוד, והכבוד יהיה מחוטא וגלוי. מלך עולמים יחזיק בידי מלכות שמיים להקימה, עצות קדומים יופיעו בכל גווני אורותיהם. הוא רוצה להגיד ככה, בעצם העולם מואר כרגע. מלוך עול הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, לית אתר פנוי מיני. אלא מה, הוא נסתר מנגד עינינו. אבל לעתיד לבוא, המסך הזה, שלא מראה לנו את אור השם ואת טוב האלוקי, הוא יוסר ונראה שהכל בעצם זה אור השם. כל מה שקיים בעולם זה רצון השם, רצון הטוב. יגלו בשלל צבעיהם ופלגי חוכמתם בנועמם שיחם ובשיא חוסן יקרתם על כל מפעלי רוח העולמים, רוח כל היצורים ונשמת כל אדם וכל חי, כל לאום וכל ממלכה וכל מחנה וכל מערכה. ויגלות יקר מלך עולמים על עולמו, יתגלה כבוד השם על עולמו, והראות יפת צור ישראל וגואלו על שורש נשמת עמו ובית תפילתו. תקום סוכת דוד הנופלת, אך באמת לא תקום רק. למה? יראה להן כל שמעולם היא לא נפלה. גם מה שנראה לנו נפילה, זה נפילה לצורך עלייה. אבל מכיוון שהנפילה לצורך עלייה, זה לא נפלה, כי זה חלק מתהליך של העלייה. כן? אור אמת זה, כי יתגלה כבר, יהיה ערובה בטוחה, על עמדתה לנצח נצחים. אוהל בעל עיצן, בעל עיסה את עדותיו לנצח, וגם חבלה בעל ינתקו, כי שם אדיר לנו, השם עדיננו מקום יאורים פלגים רחבי ידיים, בעל תלך בו, אני שייט וצי בעל יעבורנו, יעבורנו, כי השם שופטנו, השם מחוקנו, השם מלכנו, הוא ישין, אני אומר פסוק בתהילים. זאת היא הקימה הצפויה לכנסת ישראל. זה גילוי כבוד השם, שבעצם כבוד השם נמצא בכל מצב, בכל זמן, גם שלא היינו קרובים אליו. בעצם הוא כל הזמן אומר לנו, שהעולם ומלואו עסוק בהכנתה, מיד אבי יעקב, משם רואה אבן ישראל. כן.
אם בעצם הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, כאילו מה שיקרה, אז מצד שני גם... בעצם, יש את הבחירה החופשית שזה לא
התערבות
שלו,
אז
איזה שני
מסתכלים? לא, יש להבדיל בין הפרט לכלל. הפרט יש לו בחירה חופשית. אבל הכלל, התהליך ההיסטורי, נאמר שזה דבר כללי, הוא קורא הדורות מראש, הוא ראה את הדברים. זאת אומרת, אתה או אנחנו, כל אחד מאיתנו באופן פרטי, יש לו את הבחירה החופשית. הוא יכול להאיר את נשמתו, להפריע את נשמתו, להתקרב לאלוקים, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אבל המהלך הכללי הוא באמת לפי תוכנית מראש, קורא הדעות מראש, הכל לפי. בתוך המהלך הכללי, כל אחד מאיתנו יש אפשרות לידו. מה המשל דומה? כתוב, הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי, הכל הוא צפוי מראש, אבל הרשות באופן פרטי נתונה, לעדר צון. אנחנו כולנו עדר, הולכים, יש לנו רואה, ריבונו שלנו, הוא הרואה שלנו. כל כבשה, כשאוכלת את העשבים שלה, היא בוחרת את העשבים שלה. יכולה לאכול עשב טוב, יכולה לאכול עשב לא טוב. זה בבחירה, אבל העדר עצמו ממשיך ללכת.
זאת יוחה.